שלום.
טוב, אנחנו חוזרים בדף יוד הסיפורים של רבי מנטונידס. אני ברשותכם לא חוזר על גינוסיה, בסדר? הייתי צריך קצת להשלים לכם, אבל הזדמנות, בסדר? כן, שאלו אותי בשבוע שעבר, אם אפשר בפעם קודמת, אם אפשר לזהות מי זה האנטונינוס הזה. מי שאל אותי את זה? אתה שאלת. נו, בדקת? אז אני בדקתי. אגיד לכם מה... יש פה שתי שאלות, בסדר? שאלה אחת היא כללית, איך בכלל קוראים סיפורים כאלו? כאילו, האם רואים אותם כהיסטוריה או כסיפור? גם אם זה סיפור, זה סיפור על דמויות. זה לא... זה סיפורים על דמויות היסטוריות, כן? אז לכן, בכל מקרה, זו שאלה נכונה. אני רק אגיד שיש קצת בעיה לענות על, על השאלה הזאת, מהסיבה הפשוטה שאנטונינוס זה שם שנלווה להמון קיסרים. זה כמו לשאול מאיזה פרו, כן? כאילו, לכל הפרונים קראו פרו, כן? אז זה קצת מקשה לענות על זה, ופה זה אותו דבר. אנחנו מכירים כמה קיסרים שקראו להם אנטונינוס, כי כאמור זה היה שם נלווה. אם מעניין אתכם, יש איזה מאמר של היסטוריון בשם אהרון אופנהיימר, שכתב מאמר בדיוק בנושא של יחסי רבי עם האימפריה הרומית, והוא מביא פה את כל האפשרויות, למי שנורא מתעניין, אני יכול לשלוח לכם לינק, אוקיי? אבל למי שמתעניין, יש לא פחות מאיזה ארבע אפשרויות, אוקיי? יש מרקוס, אורליוס, אנטונינוס, שהיה קיסר, ב-161 ל-180, זה פחות סביר, כי רבי פועל בעיקר בתחילת המאה השלישית. יש מרקוס, אורליוס, קומדוס, אנטונינוס, שקוראים לו כולם קומדוס, אוקיי? שהוא 176 ל-192, והמועמד הבכיר שכנראה זוכה בתואר זה מרקוס, אורליוס, אנטונינוס, שגם כולם קוראו לו קרקלה, שהוא היה קיסר ב-198 ל-217. אני רק קורא מה שכתוב פה, בסדר? אני לא בקיא בהיסטוריה הרומית. לא, קרה קלה. עכשיו, להגיד לך, הם כתבו את זה עם C, והם ביטו את זה C, אוקיי? אתה מכיר את הסיפור על סיסרו, קיקרו, מכיר את זה? כן, אנחנו לא נספר בדיחות, אלא גם כיפור, נכון? למה לא? הומור זה חשוב. כן, אז בסדר, אנחנו נעזוב את זה, אוקיי? בסדר, אני רק אגיד... מישהו פה יודע לטפל באורות, כי לא בא היום, ג'וני. זהו, אז יש דעה שאולי זה איזה נציב רומי שחי בארץ. אני הולך בגישה הכללית שאני מחבב אותה, אתם כבר יודעים אותה. אני מניח שיש פה דמויות אמיתיות, אבל אני חושב שכשמספרים את הסיפורים בגמרא, הם לא רוצים לתעד עבורנו את ההיסטוריה, הם רוצים להעביר מסרים דרך סיפורים על הדמויות האלו. וזה מאוד בולט שכשלומדים מסכת עבודה זרה, ובאותו זמן הרבה מהעם היהודי הוא נמצא תחת השלטון של האימפריה הרומית, נכון, בבבל הם לא תחת השלטון של האימפריה הרומית, אבל בכל זאת יהודי ארץ ישראל, בזמן שהגמרא נכתבת, נערכת, הם... תחת שלטון רומי, וברור שבאמצעות הסיפורים האלה מנסים לומר משהו על יחסי יהודים גויים, על היחסים בין יהודים ובין השלטון שעוטף אותם. אז עכשיו ככה צריך לקרוא את זה, וכנראה איזושהי דמות של איש רומי חשוב, שבוא נאמר, בכנה שבימיו מערכת היחסים השתנתה, זה שזה השתנה בימיו, זה אומר משהו אולי לגבי הפוטנציאל של יחסים של יהודים עם הסביבה שעוטפת אותם. כאילו, בכלל צריך לדעת שהשאלה הזאת של כמה יהודים מושפעים מהסביבה הרומית, מה הדיאלוג שיש, זה נושא גדול היום במחקר ההיסטורי, כאילו, כותבים לזה בדיוק עכשיו, בספר הכי חם, כאילו, הם כאילו המחקר התלמודי אפילו, רק ההיסטורי, הוא חוזר אחורה לשאלות ששאלו לפני עשרות שנים, באיזשהו שלב נטשו אותם כדי לחקור את הטקסטים. והיום כאילו הבינו שלחקור רק את הטקסט זה לא מספיק. אז כביכול חוזרים, שלום. אז חוזרים כאילו לשאלות גדולות, לשאלת כאילו היחסים בין היהודים לסביבה, כמה הם מושפעים, מה המגע התרבותי, כמה הם לוקחים מהם, זו שאלה שמי שמתעניין כותבים על זה הרבה מאוד בתקופה הזאת. זה ברור שהגמרה הזאת רוצה להגיד משהו בתוך השאלות האלו לגבי המיעוט היהודי שחי. אני יכול לומר ספציפית לגבי התיאור שיש תקופת רגיעה עם הרומים. כן? זה משהו שגם אומר שיש פוטנציאל אחר של חיים, אבל יש גם הרבה שהם מסבירים שזה ההסבר לעריכת המשנה, למשל. כאילו, מה מאפשר לרבי לערוך את המשנה? העובדה שבימיו יש רגיעה שמאפשרת לו גם להתמסר לעבודה תורנית, ספרותית. כלומר, זה די מוסכם שעריכת המשנה קשורה בחוט רב שריר החשב, שזה קשור בחורבן של הבית. שהיה צריך לאסוף את המסורות, מצד שני, היה צריך כאילו רגיעה בשביל שזה יתאפשר, כן? כאילו, אפשר לדבר על זה בכל מיני זוויות, לא, אני בוא נשאר בתחום הסיפור, אוקיי? בכל מקרה, זה מאוד ברור שבכל הסיפורים האלה, היהודי הוא החכם והרומי הוא החזק, בסדר? עכשיו, חזק וחכם, איך הם הולכים ביחד, כן? מה אתה אומר? אני לא יודע, פותח את זה כשאלה לדיון, כאילו ראש היהודים הוא he's the wise man, כן? יהודים הרבה פעמים היו יועצים של כל מיני שליטים, אנחנו מכירים את זה, גם היה להם משרות, אברבנאל היה לו משרה בחצר של מלך ומלכת ספרד, יהודי, אנחנו מכירים את זה מה-11, בתור הזהב של יהודי ספרד, כאילו, שמור להגיד, כאילו, תופעה, אבל פה זו תופעה אחרת, רבי לא פקיד בחצר, אבל אנטונינוס כאילו מתואר כמי שנהנה מחוכמתו של רבי, ועד כדי כך שיש פה באחד מהסיפורים תיאור שאנטונינוס משמש את רבי כמו שתלמיד משמש את רבו, לא פחות מזה, כן? כלומר הוא כאילו כופף את עצמו לרבי מרוב שהוא מכיר בחוכמתו, כן? אבל הסיפור הראשון שלמדנו כבר בפעם הקודמת הוא כבר סיפור של חוכמה, כן? כאילו רבי אנטונינוס מסתבך עם שאלות פוליטיות, כן? יש לו תחום אחד בתחום הכלכלי, ויש לו תחום אחר בתחום של המינוי של היורש שלו, שאלה מאוד, מאוד אקטואלית, כן? אם אדם יודע למנות יורש, כן? אני לא רוצה להרחיב בזה, כן? אבל בכל מקרה, הוא רוצה לסמן יורש, אבל הוא גם יש לו תוכנית מדינית כלכלית, שהוא רוצה לממש אותה, ורבי עולה על הבמה, זה הסיפור הראשון, שרבי יודע לתת לו עצה. רבי הוא חכם, כן? ואיך רבי נותן עצות, וזה גם בסיפורים הבאים, רבי נותן עצות ברמזים, בחידות. הוא לא אומר לו מה לעשות, אנטונינוס צריך כביכול לפענח את הדברים שלו. נראה בהמשך, האם אנטונינוס תמיד יודע לפענח, נכון, כן? אז בכל מקרה, זה הסיפור הראשון למדנו, איך שהוא מציע לו את ההיצעה שהוא ימנה את הבן, והבן יממש את המדיניות הכלכלית. כן? אני חושב שזה החלום של כל שליט שימנה יורש. הוא פשוט יעשה מה שהוא רוצה, אוקיי? ואז הגענו לשלוש שורות מהסוף, אוקיי? אמר להם, מצער אין לי חשובי רומאי. אנטונינוס פונה לרבי, ומה הוא מתלונן? שיש לו בעיות פוליטיות. החשובים של רומא מצערים אותו, מה הוא אמור לעשות? אז מה רבי עונה לו? אז רבי עונה לו, אז רבי עקר לי פוגלה, ורבי עקר צנון, ממשרה קמי, סליחה, כל יומה, סליחה, דילגתי שורה, אמר לי צריך לשמר, מה אלה לגינה כל יומה, עקר לי פוגלה ממשרה קמי. כן? כלומר, תראו מה רשי אומר, לא רשי לא אומר פה כלום. אבל הוא כל יום היה עוקר לו צנון, נותן לו. כל יום עוקר צנון, עוקר, 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 נותן. מה הבין מזה אנטונינוס? אמר, שמע מינה, אחיקה אמר לי, עד כתול חד חד מינה, ולא תתגרה בו בחולו. כן? שזה קוראים לזה הפרד ומשול. כאילו, הוא הבין מההיצעה שכל יום הוא עוקר משהו, שכל יום תטפל באחד. כן? כאילו, היצעה טובה, נכון? שואלת הגמרא, ולי מלא, מימר בהדיה. כלומר, שייתן לו עצה בפרסיה, מה הוא צריך לדבר בעצות, כן? אני מניח שקרה לכם כל מיני הזדמנויות שאנשים שואלים אתכם משהו ואתם מפחדים שיצטטו אתכם, זה קרה לכם? שמקליטים אתכם? קרה לכם? כאילו, אני אגיד לכם משהו, אמא שלי סיפרה על אמא שלי, שתאריך ימים, היא עוזרת בישיבת הרצון בגיוס כספים. האמת שכשאבא היה כבר זקן, אז הוא נחלש ביכולת שלו ללמד תורה, אבל הוא דווקא היה בשיא כוחו בגיוס כספים, כאילו מביאים לתורם את הראש ישיבה הזקן הגדול, כאילו ששמו בכל העולם ממש, מה יביאו לראש ישיבה בן 50? גם איש חשוב, אני לא מזלזל באף אחד, אבל אז אמרתי לו, אבא, אתה סוף סוף ראש ישיבה קלאסית. אבא, כל ימיו היה מלמד ומלמד ומלמד ומלמד, אי אפשר לתאר, אנחנו מתקרבים ליום כיפור, הוא היה ביום כיפור מעביר שיעורים של 3.5 שעות בלילה, ומלמד ומלמד ורץ ממסכת למסכת, אבל אמרתי לו, אתה סוף סוף ראש ישיבה קלאסית, אתה מגייס כסף. אז אחרי שהוא נפטר, אז אמא עוזרת, כאילו גם היא אישה מבוגרת, חכמה, גם יש לו את השם שפחה, בקיצור, היא עוזרת להם. אז היא סיפרה לי לא מזמן על איך גייס הכספים מדבר עם התורם הפוטנציאלי. כן? את השם המפורש לא אומרים אף פעם. לא אומרים תן לי כסף. אלא עושים כל כבודות הכנה, ואוכלים ביחד, וזה, והם קצת שמגיעים לדרינקס, לזה סבתא, לזה. היא אומרת, יש שפה שהם מדברים, שהם מבינים לגמרי מה שנאמר. כאילו זה. אבל מי שלא משם, לא מבין כלום. הוא אומר, פתאום הגייס אומר, אתה יודע, יש לי איזו שותפות להציע לך. יש לנו איזה משהו שהוא, אתה בטח מאוד תשמח להיות שותף בו, זה משהו מאוד חשוב. ואז השיר מתחיל להגיד, מה, אני כבר שותף עם זה, אני צריך לבדוק אם אני השותפות הזו. והיא אומרת, הם מדברים שפה שלמה, שהם מבינים לגמרי, כל אחד שם יודע בדיוק מה אני אומר, בלי שאף אחד אחר מבין, כן? אז רבי הוא מאוד פיקח, רבי הוא מדבר עם אנטונינוס בצורה שאי אפשר לצטט אותו, אי אפשר להוציא דברים מהקשרם, אי אפשר להגיד שהוא אמר משהו, למה? אז הגמרא שואלת, מתרץ את הגמרא, למה? אמר, שם חשוב אירומי, מצר עולה. אז הוא לא רוצה להקים על עצמו אויבים, שואלת הגמרא, ונמלא בלחש. אז כבר אז הגמרא ידעה שאין לחש בעולם יותר, כי מקליטים אותך, יש מצלמות אבטחה, משום דכתיב, כי עוף השמיים יוליך את הכל. זה גמרא מדהימה, כאילו החוכמה, הייתי אומר, החוכמה של היהודי פה היא כפולה. גם שהוא יודע לתת עצה נכונה, וגם שהוא יודע לתת אותה ברמזים. אבל כאן בסיפור הבא מתעוררת השאלה, האם בהכרח הגוי מבין את הרמזים שלו, כן? אז בואו נראה את הסיפור, איך רשי, הסיפור הבא, איך רשי מפרש אותו, ונראה איך תוספות מפרשים. כן, אומרת הגמרא, שהדר, אבלה הוא ברתה, דשמה גירה. כלומר, לאנטונינוס הייתה בת שקראו לה גירה, ומה קרה? כאבדה איסורה. אומר רשי, מה היא עשתה? היא זינתה. ואבא התלבט, מה הוא עושה איתה? שדר לגרגירה. אנטונינוס שלח לרבי עשב, אנטונינוס גם התאם בשפת הסתרים הזאת, כן? אז שלח לו עשף ששמו גרגירה, והבין רבי, מה לי ולעשף הזה? כי רבי אמר, למה הוא שלח לי את זה? אם הוא שולח לו בקבוק וויסקי, אז הוא היה אומר, הוא רוצה שאני אשקה וויסקי, אבל הוא שולח לו משהו שאין מה... אז רבי הבין שסוף סוף אנטונינוס גם יודע לדבר בשפת הסתרים. אז מה רבי שאל את עצמו? מה זה הסימן שעשף הזה מסמל? הבין רבי, מה לי ולעשף הזה? ודאי סימנו, זה שלח לי גרגירה, אז איזה מילה מתחבאת בתוך גרגירה? נגררת ונמשך לב גירה, קראו לה בת גירה, אז גרגירה זה הבת גירה, היא נגררת. אתם איתי? ככה רבי פענח את הסוד. עם הנואפים, יודע היה ללמוד לאנטונינוס. כמו רבי הבין את אנטונינוס. אוקיי. אז מה רבי עשה? שדר לכוסברתה. שלח לו, אולי זה היה חסלת, לא יודע, אבל הוא שלח לו צרור כוסברה. טוב, מה זה כוסברה? אז תראו מה רשי אומר. צריך לפרק את המילה כוסברה לשתיים, והמילה בת, ברתה, מתחבא בתוך כוסברה, והמילה הראשונה כוס זה בארמית להרוג. אז הוא אמר לו, תעניש אותה, תוציא אותה להורג. זה קצת קשה לשמוע כזה עיצה, נכון? אבל זה העיצה שנותן לו. שדר לקרטי. אז אנטונינוס שולח לו קרטי, שמה הוא מנסה להגיד לו? הבת שלי, אז יהיה לי קראת, כאילו, אני לא רוצה להחליט את זרי. אז על זה שלח לי חסה, שחסה זה כמובן מאיזה לשון, חוס עליה. זה הסיפור כפי שרשי מספר אותו, לתוספות היה קשה לקבל את זה, שרבי נתן עצה להוציא להורג את הבת של אנטונינוס. למרות שאולי לא צריך לשלול את זה לגמרי, אנחנו לא מבינים איך הרומים התנהלו, כן? כאילו, התוספות התקשו, ולכן תוספות מציעים שאנטונינוס לא הבין את רבי. רשי אומר, לגמרי הם מתקשרים, חבל הזמן, איזה תקשורת, כן? כל אחד שולח רמז והשני מבין, ובאיזשהו מקום, הרי לפי רשי, מה יוצא? זה אולי טוב לפני יום כיפור להגיד, רחם אבל בנים, כאן רחם עלינו, גם אם מגיע עונש, מה אפשר לעשות? לרחם, כן, נכון? אבל תוספות לא אהבו, איזה תור מה תוספות הורם, שדר לכוס ברטה, לפרש הקוטרס קשה, מה עלה בדעתו של רבי בתחילה לומר שהשחתנה? ועוד קשה שלסוף חזר בו רבי מעצמו, לכך נראה כפירוש רך וארוך, שלח לגרגירה, כלומר, נאפה גרה, הנואף והנואפת, תרגום ירושלמי, גיא וגיירת. שדר לכוס ברטה, שהמילה היא לא כוס מלשון תהרוג, אלא מלשון בכסל יום חגינו, כתוב שם, בכסל, אוקיי? תכסה את האבון שלה, תחפה על הבת שלך. כסה על תלונה והוכיחנה בסתר, אבל מה הייתה הבעיה? שאנטונינוס למד גמרא עם רשי ולא עם תוספות. אנטונינוס הבין לא נכון כמו רשי. כלומר, תוספות ממחישים את הבעייתיות של שפת סימנים. אולי לא תמיד מבינים מה אתה רוצה להגיד. לפעמים אני שומע אנשים שמדברים ברמזים, אני לא מבין כלום. כאילו, שבוע התקשרה אליה מישהי שרצתה משהו, אבל היא הלכה בניסה. אמרתי לה, אני לא מבין רמזים, מה את רוצה? כן? טוב, היא אמרה מה היא רוצה, הבנתי למה היא דיברה מרבזים, בסדר, אבל זה... אוקיי, אבל תוספות אומרים שאנטונינוס לא הבין, לא הבין נכון. ואנטונינוס לא הבין מה ששלח לו והיה סבור שאמר שחוט הבת ושדר לקרטי, כלומר, כי תיתן לי יצא שיקרא את זרי, שדר לי חסה, כלומר, בראש לא הבנת אותי, זה מה שהתכוונתי. אוקיי, יהיה כך או יהיה כך, זה גמרא מאוד יפה על שפת הסימנים, על שפת הסתר, הצורך לרמוז, כמובן, ההבאה של הפסוק, כי עוף השמיים הוליך את הכל, אולי עושה אסוציאציה לסיפור תלמודי אחר מאוד מפורסם, שבו מנסים להוציא ממישהו חכם שיגיד משהו שהוא לא רוצה להגיד, ורוצים פליטת פה, במילים פשוטות, ואין לו פליטות פה בגלל השליטה המוחלטת, כי עוף השמיים הוליך את הכל. יודעים לי זה הסיפור הזה שאני חושב עליו? תחילת בבא בתרא, בבא בן בוטה והורדוס, זוכרים את זה? זה מאוד קצר. הורדוס הורג את החכמים, כי אומרים לו שהם רוצים, הם נגדו, והוא משאיר רק את בבא בן בוטה שהוא מסמא אותו, ולמה הוא משמא אותו? הוא צריך מישהו שיתן לו עצות. הפוליטיקאים מבינים שהם צריכים חכמים. והוא בא לבבא בן בוטה והוא עיוור, אז הוא מנסה להוציא ממנו שיגיד מילה רע על הורדוס. באמת יש דברים רעים להגיד על הורדוס, והוא לא מוכן להוציא מהפה שום דבר רע על הורדוס. גם במדעך מלך לא תקלל, אסור לקלל מלך. גם אם הוא רשע, גם אם הוא לא לגיטימי, אבל הוא המלך. ואנחנו את השלטון מקבלים, תקשיבו למסר הזה, כן? וכשהוא אומר לו, מי יודע? אז הוא אומר לו, עוף השמיים הוליך את הכל. ואז הורדוס מבין שהוא חטא, ואז הורדוס אומר לו, אז איך אני אחפר על החטא שלי? אז הוא אומר לו, אתה קיבית את מאור העולם, שזה החכמים, אז אתה תבנה את מאור העולם, וזה מה שגורם לפי הסיפור התלמודי להורדוס לשפץ את בית המקדש השני, כן, שהגיע לסיטי פרטו דווקא ערב חורבנו. אבל בכל מקרה, נחזור לסיפור פה, נלך לסיפור הבא, אוקיי, אומרת הגמרא, כל יומה אבא שדר לי דהבה פריחה ומטרתה וחיתי הפומי. מה הסיפור הזה? הוא כל יום היה שולח אנטונינוס לרבי, הוא היה שולח לו סקים של אור, סקים גדולים, שמלאים בזהב, ולמעלה היה חיטים. במילים אחרות, מה שהגמרא מתחילה לפתח פה מוטיב, הוא יעלה בהמשך הרבה יותר חזק, שמה שאנטונינוס עושה חורג מהמדיניות של החברה שלו. כאילו הגמרא יודעת להציג דרך הפרט הזה, שהגמרא מבינה שזה חריג. זה לא דרך המלך, לא ככה רומי מתייחס ליהודי. בעצם אנטונינוס צריך להסתיר מהחברה שלו את הקשרים שיש לו עם רבי. אז איך הוא מסתיר? הוא שולח לו זהב בתוך סקים, ולמעלה הוא שם חיטים. אז המכס פותח את הסק, הוא רואה בפנים חיטים. זה פטנט ידוע. אני אספר לכם סיפור. לבית ספר לשריון יש תערוכה של טנקים ישנים. שאני הייתי בית ספר לשריון בג'וליס, היה בג'וליס, עכשיו זה בלטרון, קרוב לפה, מי שרוצה לראות, אז יש שם בתערוכה את הטנקים הראשונים של צה"ל, שזה הגיע ארצה ב-1948, זה טנקי הוטשקיס, שהגיעו מלחמת העולם השנייה, איכשהו הבריחו אותם, טנקים כאלה קטנים, ואיך הבריחו את זה ארצה? שמו את זה באוניות, שמעליהם שמו מטען של בצלים. ההשערה הייתה שהמכס הבריטי לא יחטט יותר מדי בתוך בצלים. עכשיו, בתערוכה שם יש כיתוב בעברית ובאנגלית, ובאנגלית כתוב אנגלית זה טעות כתיב. אבא זכרונו לברכה היה עושה מילואים ברבנות הצבאית, ופעם אחת הוא קיבל לעשות שבת בג'וליס לתת שיעורים, והוא מגיע לג'וליס במשרד, זה מול המשרד של המח"ט, של המפקד לבית ספר ראשון, זה אלוף משנה, זה המח"ט, זה חטיבה, והוא רואה שיש טעות כתיב באנגלית של אוניינס, כתבו את זה לא נכון, ולא היה ספר צ'ק. אז הוא אמר, זה בושה לצהל, בושה למדינת ישראל שיש טעויות כתיב. אז הוא נכנס למשרד של המח"ט, וביקש להיכנס ללשכה שלו, כדי לבקש ממנו שצהל ידאג לתקן את טעויות הכתיב. אוקיי? אז כשהייתי בג'וליס, הלכתי לבדוק, ולא תקנו. אבל באמת, כל כך קל לתקן. אוקיי, בסדר. אז, אבל רבי צריך להסתיר את היחסים שלו עם... סליחה, אנטונינוס צריך להחביא את זה, הוא לא יכול להשאיר, אנטונינוס אוהב יהודים, זה לא עובד. אוקיי, מה קורה? אמר לי רב, לא צריכה להעיק לי טובה. מה המוטיב שיש כאן? מוטיב מאוד... אנטונינוס מנסה לגמור לרבי לפי השפה של החברה שלו. תן לך כסף. מה רבי בעצם מנסה להגיע? אתה לא מבין אותי. אני... הכסף זה לא מה שקונה אותי, זה לא הסיפור, כן? כי יש לי הרבה כסף, כי אני לא נילה. איק לי טובה, רבי היה עשיר. אמר, להבו למד בבטרח, דאב לבטראי. מה הניסיון במשפט הזה להגיד? שאנטונינוס מנסה להפוך את זה לא למשהו פיראטי שרק הוא עושה אותו, אלא שזה יהפוך לשינוי המדיניות הרומית. מה בעצם הוא אומר? אני רוצה שליורשים שלך יהיה יכולת לתקשר עם היורשים שלי. מה כמובן הוא מבין? שהיורשים שלו לא בהכרח יהיו אוהבי חוכמה, אלא יכול להיות שמה יקנה אותם? שוחד. זה תמיד עבד עם שליטים, כן? בקשיש. אז אנטונינוס נותן כסף לרבי כדי שיורשיו של רבי לעתיד לבוא. כאילו יש מודעות, יש פוטנציאל ויכולת לשלום, אבל הבנה ואפילו שאיפה שזה יהיה יותר. יחד עם הבנה שזה... לא לעבוד תמיד לפי איך שזה עובד בימי אנטונינוס ורבי, כן? כאילו, תחשבו על יהודי אמריקה, וזהו, בסדר, בוא נעזור, כאילו, תמיד יהיה ככה, לא יודע. בינתיים זה מחזיק מעמד די טוב, כן? אבל, הלאה. היום שמעתי שקומו, המושל של ניו יורק, הורה להגביר הבטחה על כל בתי הכנסת בניו יורק, כי יש אנטישמיות, כן? אז בכל מקרה, אנחנו ממשיכים, אוקיי? זה סוף הסיפור הזה. אוקיי. עכשיו ממשיך הסיפור הבא. אבלי, האם נקראת דבעיילי מביתי לבית רבי? פה כמובן השאלות ששאלו קודם, מי זה אנטונינוס, ודאי הוא לא תמול המוטיב הזה. יש מנהרה סודית, secret tunnel, שהולך מהבית של אנטונינוס לבית של רבי, ובנים אחרות, רבי ואנטונינוס ממשיכים באי היכולת לקיים מערכת יחסים כזאת בגלוי. זה לא תואם שום מדיניות, שום תרבות, אבל יש להם יכולת לנהל אותו בצינה. ויש להם מערכת סודית, מערכת יחסים סודית לגמרי, שבוא נראה איך הייתה מתנהלת. זה קצת מפחיד לשמוע איך זה התנהל. אין לי שום ספק שהתיאור הזה, בין היתר, הוא לא מוותר לאנטונינוס, הוא משאיר אותו רומי, ורומים אין להם בעיה להרוג עבדים. כאילו זה, כאילו הוא לומד מרבי, אבל הוא רומי. שלא נתבלבל, בסדר? כי תראו מה הסיפור. זו שאלה גדולה. המלך יכול ללכת לבד? המלך לא צריך הבטחה? לא צריך שילך לו איזה גורילה שהוא הצל שלו? אז מה, הוא ילך מהבית שלו לבית של רבי לבד? כאילו, זה לא... נגיד הפרוטוקול, נכון? אז מה הוא עושה? כל יום המאית תרי אבדי, הוא הולך עם ליווי של שני שומרי ראש, תרי אבדי, אחד קטלי אבא ודבי רבי, ואחד קטלי אבא ודבייטי. כן, כלומר, מה הוא היה עושה? הוא היה הורג את שניהם כל יום. כל יום מחסל שניים. תוספות נבלים, כן? איך זה, זה אסור? איך אנטונינוס עושה דברים אסורים, כן? אז תוספות אומרים שזה הבא להורגך, השכם להורגו. כאילו, היו הורגים את אנטונינוס. עכשיו, תירוץ אחר, הוא היה לוקח עבדים שממילא חייבים איתם. בסדר? אבל אני גם אומר, הוא היה רומי, כן. אבל מה בעצם הוא עושה? הוא צריך הבטחה, אבל אסור שהעבדים, הרי מה הבעיה שיש לאדם שיש לו עבדים, שומרי ראש, הם יודעים את כל הסודות שלו. נכון? זאת האמת. כאילו, פעם הזכרתי באחד מהדרשות בבית הכנסת את המדרש על בלעם ומשה. הוא קם בישראל כמשה, אז אומר המדרש, אבל באומות העולם קם. אומנו בלעם. ואז מתחילים לתאר מי יותר גדול, וממש נראה שבלעם יותר גדול ממשה, והמדרש מסיים במשפט מדהים, זה הופיע בספרי, שמשה דומה למשרת של המלך, ובלעם דומה לשר של המלך. וכאילו מה שהמדרש מנסה להגיד, שמי שיש לו קשר יותר אינטימי עם המלך, זה דווקא המשרת. משה הוא עבד השם. כי השר, כל מיני הפגישה, הבא ללשכה, יש מערכת יחסים מאוד, מאוד לא פשוטה, בסדר? מה, זה אני כוח בין פוליטיקאים. המשרת זה משרת אמון. אין משהו אחר. אני ממש סומך עליו, כן? אני לא רוצה בכלל לדבר פוליטיקה, אבל ההסתבכויות בבית של ראש הממשלה זה מאלה שעבדו בבית. לא יודע, אמת, לא אמת, לא נכנס לזה, כן? אבל הם יודעים כל מיני דברים, כן? אז העבד שומר עליו, אבל העבד יודע יותר מדי. כן, יש אפילו, ראיתי מישהו שמציע שהוא היה, כדי לשמור עליו, זאת מנהרה סודית, אתם יודעים קצת אסטרטגיה, איך שומרים על אנשים? זה מאוד פשוט. שמים עבד אחד בכניסה של הבית של אנטונינוס, ומספיק שיהיה עוד אחד, איפה? בכניסה של רבי, נכון? עכשיו, אם אני יוצא מהבית של רבי וחיסלתי, כאילו, אני תמיד מחסל את האור שהוא בכיוון הנגדי, אתם מבינים? כאילו, הרי מאיפה הוא יכול להיות מותקף? לא מהבית שלו, כן? אז הוא היה מחסל לפי הסדר הזה, כן? בכל מקרה, הוא מחסל לעבדים, אוקיי? עכשיו, ממשיך הסיפור ואומר, אמר לי, בעידנה דעתינה לנשכח כבר כמך. כאילו, הוא משביע את רבי שמערכת היחסים הזאת חייבת להיות סודית לחלוטין. אתה לא מגלה, לא מדליף במילים מאוד פשוטות, אין אף אחד שנוכח בחדר, ואז יום אחד מה קורה? איך אומרים הילדים? פדיחה. יום אחד אשכחי רבי חנינא בר חמא, דאבא יתיב, אנטונינוס מגיע לחברות הסודית, ומי נמצא שם? אחד מתלמידי רבי, רבי חנינא בר חמא, וזה יכול לשבש את כל מערכת היחסים. אנחנו כבר מבינים מה אנטונינוס עושה למישהו שיודע על הפגישות, אנחנו כבר יודעים מה הוא עושה. מורג אותו, אנחנו יודעים את זה, נכון? אז עונה לו רבי, לידי בר נאש, זה לא בן אדם בכלל. כאילו, אמרת, אתם יודעים, המחר יום כיפור, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, באוהל הקודש הצאתו. הירושלמי מביא על שמעון הצדיק, שבשנה אחת הוא יצא מקודש הקודשים, אמר, אני השנה אמות. אמרו לו, איך אתה יודע? אז הוא אמר, אני 40 שנה נכנס, וכל שנה מלווה אותי מלאך לבוש לבנים, והשנה הוא היה לבוש שחורים. שואל הירושלמי, כתוב, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד. אז הסבא רבא שלי, משה סולובייצ'יק העיר, מלאך לא חייב במצוות, כאילו, כתוב, וכל אדם לא יהיה. מזה הוא רצה לדייק, שהדין הוא לא שיש איסור למישהו אחר להיות שם, אלא אסור שיש שם אדם אחר. כאילו, הכהן חייב להיות לבד. אבל רבי אומר לו, זה מלאך, כאילו. שגם מבינים גם מה זה מסרטט, מערכת היחסים בין רבי לאנטונינוס. אנטונינוס, תראו איך הם מתוארים, אנטונינוס מתואר כמי שהורג עבדים, ומי שיודע את הסודות שלו הורגים אותו, ואם רבי יש לו מלאך בחדר, זה כאילו מה זה מסרטט איזה דמות? חכם שמתקשר עם כוחות שמימיים, נכון? הבעיה היא שאנטונינוס לא מאמין לו, אוקיי? אז אנטונינוס עושה לו מבחן אם הוא מלאך או לא. איך אתם הייתם עושים מבחן למלאך או כוחות השמימיים? לא יודע, אבל בוא תראו מה אנטונינוס עושה. אמר לי, לי מלאי, או אי מלאי, שאלה אם זה, אם הוא אומר לרבי להגיד או שהוא אומר, כן? והוא עבדה לגני הבבא, דקאים ולייטי. לך תקרא לעבד ששומר על הפתח. כשזה נראה די ברור מהסיפור, שאין לרבי מושג, וגם לא לרבי חנינא בר חמא, שמה אנטונינוס עושה עם העבדים שלו כל יום. כאילו, הוא גם מסתיר מרבי שהוא הורג אותם. אז הוא כאילו, הוא אומר, אם הוא בן אדם, הוא ילך, הוא לא יוכל להביא אותו כי הוא גופה. אבל אם הוא יצליח להביא אותו, כנראה הוא מלאך. אוקיי, ומה קורה? אז על רבי חנינא בר חמא, אש לחי דאב הקטי. כאילו, משמע שהוא גילה את זה באותו רגע. מחלוקת בנושא הזה קצת בין הפרשנים. ואז הוא צריך לחשוב מה עושים. מה אתם הייתם עושים, כן? וקיסר רומא, זה לא... טוב, זה הנציב הרומי, בסדר? לא יודע. אז תראו מה הוא עושה. הוא היה תמיד חכם גדול, אז מה הוא אמר? איך היא אבית? אי איזיל ואימא לידה קטל, אין ישיבים לכלכלה. הוא כאילו לא... יאנו עושה את עצמו, באמת לא מבין מי הרג אותו, כן? ואם אני אלך לרב, יגיד לו, העבד שלך מת, ואנחנו יודעים שברומא היו הרובים להרוג את השליח, שביא את הבשורה הרעה, נכון? אוקיי. אז זה לא טוב. השבקי ואיזיל, אני יכול לברוח, כן? אבל הוא בא בלי חיילים. גם זה זה במלכותה, גם זה לא מתאים. בא רח מיילה, ואחי, הוא עושה את האופציה השלישית, שאף אחד לא חושב עליה, עושה תחיית המתים. ושדרי, הוא באמת הביא את העבד. ואז זה רבי אנטולינו, סליחה, באמת נשבר, אמר, ידן הזוטי דעית בוחו מחיי מתים. כלומר, הוא מבין שרבי עבד עליו, שזה לא מלך אלא בן אדם, אבל אנחנו קצת מבינים גם מה הסיפור הזה עושה. זה סיפור שמקצין את הפער בין הדמויות, כדי להבין למה אנטונינוס כל כך זקוק לרבי. כלומר, אם הקטן שבכם יודע על החיות מתים, מילים אחרות, יש לכם השראה, אתם יכולים, זה כמו להיות נביא, ומי מחיי מתים הרי בתנך? שני הנביאים שעושים ניסים, שזה אליהו ואלישע, זה השניים שמחיים מתים. כאילו רבי מסורטל כסוג של נביא, אנחנו מבינים למה אנטונינוס צריך אותו, רוצה אותו, ועדיין אנטונינוס אומר מי הוא בעידן הדעתי, לא נשכח אי נשכמח, אני רוצה ייחוד, לא רוצה בכל זאת שיהיו. ואז הגמרא מספרת כל יום המשמש לרבי, כמו אנטונינוס כל יום שהוא היה בא הוא היה משמש את רבי. כלומר יש פה תיאור של הכפיפות של אנטונינוס לרבי, שהתיאור הוא תיאור שאנחנו מכירים אותו ממקורות אחרים, שאלו פעולות שעבד עושה לרבו, או ליתר דיוק שגם תלמיד עושה לרבו, מה הם? משם, מאכילי, מאכיל אותו, משקלי, משקה אותו. כי אבא ביי רבי למסך לפוריה, כשרבי רצה לעלות למיטה, כנראה הייתה לו מיטה גבוהה. אז מה הוא היה עושה? הוא היה... המגח עם קווי פוריה, אמר לי, סקי לוואי לפוריה. כלומר, הוא היה יורד לארבע, ושרבי יעלה עליו כמו סולם. כמו שרפרף, רבי ידרוך לו על הגב, יעלה, שזה מחווה מאוד עמוקה של כפיפות, ורבי לא מסכים. כן, מה רבי אומר? אמר, לב אורח ערה לזלזולה במלכות הכולי היי. והמערכת היחסים הזאת מתחממת, יותר דיוק, מה שהגמרא פה, זה הרי גמרא כל כך חתרנית מדהימה. קובעים את זה יהודים בזמן שאין מדינת ישראל, בסדר? תוציאו מהראש את המצב שלנו, כן? כן, הרומים שולטים ביד רמה. אני לא יודע מתי היה הטקסט הזה, אבל אולי אימפריה פירמה כבר התנצרה. אולי זה מתוך מאה רביעית, לא יודע. היהודים בצרות צורות, מושפלים. ותראו את הסיפורים, יכולים לספר, כן, על איך קיסר הרומי הוא העבד של החוכמה היהודית, כן? ואז זה מגיע, אמר, מי סימני מצא תחתיך לעולם הבא? לא פחות מאשר הוא מבקש להיות האדום הרגליים, כן, המצא של רבי בעולם הבא. אמר לי, עתינה לאנה דעתי? אז הוא שואל את רבי, האם אני אזכה לעולם הבא? ופה ההכנסה של עולם הבא, וכל השאלה אם גוי יש לו חלק לעולם הבא, זה כבר גם נותן איזושהי תשובה לעולם ההפוך שהחכמים חיו אותו. בעולם הזה הגויים הם יותר חזקים, אבל בעולם הבא, בעולם האמת, מי שיראה את התמונה השלמה, שם העניינים מסודרים נכון. אז צריך אפילו גוי טוב, אם הוא יהיה בעולם הבא, כן? לא מדברים על גויים רעים? אז רבי עונה לו אם, רבי אמר לו כן. אבל אנטונינוס יודע תנך, כן? די עובדיה, שעובדיה זה הספר שמדבר על יחסי עשיו ויעקב, על יחסי אדום וישראל. אמר לי, והכתיב, לא יהיה שריד לבית עשיו, ואז באה התשובה הנהדרת, ועושה מעשה עשיו. במילים אחרות, איזה אופציה בעצם מונחת פה לגויים? שהם יכולים להתגייר. או הם יכולים לפחות לא להזדהות עם מעשה עשיו. במילים אחרות, יש לגויים אפשרות להשתנות. אנחנו מפעלים את זה בראש השנה. כל התפילה, מה היא אומרת? וכן נקבל לך השם אלוקינו, לראות מהרה ותפארת וזכת. שהלילים כבר תיקרתו, כן? אז גם הגמרא הזאת מביאה קצת התקווה הזאת, שזה מאוד מזכיר ביטוי, עושה מעשה עשיו, אתם מכירים ביטוי דומה, עושה מעשה, עמך, כן? זה אותו ביטוי, הגמרא מדברת על מקומות שצריך לחוות כבוד לאנשים מסוימים, והם מתנהגים התנהגות שהיא שלילית, האם צריך לעשות להם כבוד? אז נשיא בעמך לא טהור, אומרת הגמרא, ועושה מעשה עמך. ועם אחרות, החז"ל, לפחות במקורות האלה, לא מאמינים בייחוס, ולא מאמינים שמי שמלך עושה מה שמתחשק לו, ומי ש... אלא כל אדם משפט לפי מעשיו. לא משנה מה התפקיד שלו, לא משנה מה המעמד שלו. אוקיי? תניא נמי אחי, אפילו הברייתא חושבת כמו אנטונינוס. סליחה, אפילו הברייתא חושבת כמו התשובה של רבי לאנטונינוס, כן? לא יהיה שריד לבית עשיו, יכול הכל. תמוד לומר לבית עשיו ועושה מעשה עשיו. אמר לי, אנטונינוס ממשיך להתווכח, כי הוא יודע גם יחזקאל. אמר לי, והקטיא שם אדום מלאכיה בכל נשיאיה. אמר לי, מלאכיה ולא כל מלאכיה. נשיאיה, כל נשיאיה ולא כל שריה. תניא נמי אחי, מלאכיה ולא כל מלאכיה. כל נשיאיה ולא כל שריה, מלאכיה ולא כל מלאכיה, פרט לאנטונינוס בן אסוורוס, שהוא כן יהיה בעולם הבא, כל נשיאיה ולא כל שריה, פרט לקטיא בר שלום. שזה דמות שעכשיו הגמרא תספר לנו מי זה הקטיא הזה, כדאי לקחת בחשבון, לבדוק תמיד היטב שמדובר בשם ספרותי. כלומר, האם ההתנהגות של הדמות בסיפור תואמת את השם שיש לו בסיפור. אז בוא נכנס לסיפור. מי זה קטיא בר שלום? אומרת הגמרא, קטיא בר שלום, מהי? דאו קיסרא דרסנא ליהודאי. נשמע לי דווקא משהו בתוך הנורמה. כן, כאילו עד עכשיו שמענו על קיסר שאוהב את היהודים, תן להם זהב, שהוא ישחד את הדור הבא, אבל יש גם הפוך. אמרנו לחשובי דמלכותא, מי שעלה לו נימה ברגלו יקטענה ויחיה, או יניחנה ויצטער. כלומר, הקיסר הזה שונא את היהודים, ומה הוא רוצה לעשות? כמובן, הוא רוצה להרוג את היהודים, אבל הוא רוצה להתייעץ, וגם הוא יודע להתייעץ באיזה שפה? לא שפת סתרים, אבל שפת משלים. כאילו, מה שהוא מדמה, תראו את הדימוי הנורא, את היהודים, היהודים זה כמו נימה ברגל. כן? מה זה נימה ברגל? אומר רש"י, בשר מת ומצערו, יש לו נמק בחלק מהרגל. הקיסר מדמה את היהודים לנמק, ומה השאלה שלו? האם לקטוע את כל הרגל, להרוג את היהודים או להשאיר אותם? זה משהו מתלבט. אמרו לו, יקטענה ויחיה. אמרו לו, שיקטע את הרגל. אנחנו גם חושבים את זה, אם יש מישהו נמק היום, קוטעים לו את הרגל, נכון? דוקטור. נכון, בטח, כן. זה דבר נורא, אבל עושים את זה, כן? כאילו, אין ברירה. אז אומרים לו, יועצים שלו, תערוג. עכשיו אנחנו מקבלים פה תמונת מראה, איך נראה רבי כיועץ, ואיך נראים היועצים הרומים, כן? והיועצים הרומים הורגים, כן? עכשיו, קטיא בר שלום הבין את הסוד של העם היהודי. אתם כבר מבינים, למה הוא נקרא קטיא? כי מה הקיסר רצה לעשות? לקטוע, כן? זה ברור, כן? למה הוא נקרא שלום? כי בוא נראה, הוא עושה שלום. אז בוא נראה מה קטיא בר שלום עושה, אוקיי? אמר לו קטיא בר שלום. יש לו קודם כל אומץ לב. כי מה הוא מוכן לעשות? הוא מוכן לצאת נגד כל הקונצנזוס וכל הכללים. הוא מוכן. אמר לו קטיא בר שלום. חדה דלא יכולת לרו. קודם כל, עזוב אותי פילסופים על לקטוע, לא לקטוע, פשוט לא תצליח. למה לא תצליח? ופה הגמרא כאילו נותנת דין וחשבון על הפיזור של העם היהודי. הרי הפיזור של העם היהודי בעולם זה כאילו ביטוי לאובדן העצמאות המדינית, לאובדן הלאום, לאובדן המקום. זה כאילו נראה חלק מה... הכישלון, הגלות, ההשפלה, וקטיע בר שלום מלמד אותנו גם סוד שאפשר להסתכל על המציאות בכל מיני צורות, כן? והוא אומר שני דברים על הפיזור של העם היהודי. אחד הדלו יכלתנו לכולו דכתיב, כי כארבע רוחות השמיים פרשתי אתכם. מייקה אמר, הלימה דוודרתון בדלת רוחות, היי כארבע רוחות לארבע רוחות מבעילי, אלא כשם שאי אפשר לעולם ולא רוחות, כך אי אפשר לעולם ולא ישראל. בוא נראה מה קטיע בר שלום בעצם אמר. הוא לא רק אמר, זה שהקדוש ברוך הוא פיזר את היהודים, אומר שאי אפשר לחסל את כולם. זה ממש, תדעו, זה דברים מהשואה, ממש. היטלר רצה להרוג את כל היהודים, והאמת שהוא הצליח להרוג את רוב יהודי אירופה, אבל מאיפה באה התקומה? היהודים באמריקה, בארץ, בעוד מקומות, כן? אבל בעיקר כאילו התחייה גם הרוחנית של העם היהודי, הוא הגיע לפגוע באנגלים, כן? אבל הוא הגיע ממקומות ודאי, אבל באמריקה, המלחמה לא הגיעה, גדולי תורה הגיעו לאמריקה, שם קרו הרבה דברים חשוקים. כאילו הפיזור מציל אותנו, אבל הוא אומר כמעט דבר יותר חתרני. הוא אומר, למה הקדוש ברוך הוא פיזר את היהודים בכל העולם? אז פה אנחנו עכשיו חבד לרגע. ערב יום כיפור, בואו נהיה חבדניקים, אה? כי יש להם תפקיד אוניברסלי לאומי. כאילו, אם אתם חושבים רגע על מפעל השליחים של הרבי מחבד. פעם הייתי בבית חבד בוונציה, ובליל שבת, השליח רמי, מי שמכיר אותו, היה מצב רוח טוב, איך שאומרים. בכלל, ראיתי שם משהו מדהים. הכנו שם במסעדה הזאת, ואתם יודעים איך זה מסעדה. כל אחד הוא חלם עצמו. היה שם יהודי חסיד עם שטריימל דרם, אמר, עם ספודק גדול, והוא הוציא פתאום, אחרי הדגים, הוא הוציא בקבוק וויסקי, והוא אמר, יהודים אוכלים אחד ליד השני, הם צריכים לשתות לחי. הוא הסתובב בכל המסעדה, חילק לכולם וויסקי, ותוך כמה דקות כולם דיברו עם כולם. כאילו, אמרת, מה זה אהבת ישראל? עכשיו צריך להביא אותו לכנסת. תראו מה זה. באמת, זה היה מדהים. כאילו, בכל השבת, אנשים היו חברים, זה היה חוויה, באמת. אז הרמי הזה, זה היה פרשת יתרו, אני לא זוכר, אבל הוא התחיל לדבר על החזון של בתי חב"ד. והוא אמר, החזון של הרבי הוא בכלל לא שיהודי שמטייל בוונציה שלא יכול לאכול סעודת שבת. זה בכלל לא החזון. זה גם טוב, זה נחמד, כן, שיהודי מטייל בכל מיני, היום מטיילים בכל העולם, אז שיהיה לך בית חב"ד בסדר לכל עניין יהודי. כלומר, החזון הוא שיש שם שמיים בכל העולם. זה החזון. שבכל מקום אפשרי בעולם יהיה מי שקורא בשם השם. אומרת, זה חזון אוניברסלי. הרבי, מי שמכיר את אחד המבצעים האחרונים, אלו כמה מבצעים לרבי. אז אחד המבצע, היה לו מבצע של נרות שבת, אחרי מלחמת יום הכיפורים, קורבנים 46 שנה למלחמה, היה לו מבצע של כמה שיותר נשים יהודיות שהדליקו נרות שבת, והיה לו מבצע אחריו, אולי הוא פחות מוכר, לו מבצע גדול, נקרא 7 for 70. מישהו שמע על המבצע הזה? אז היה מבצע שצריך כמה שיותר 70 אומות העולם, שישמרו 7, שמרו 7 מצוות בני נוח. אבל לרבי דילובביץ' היה חזון אוניברסלי, שהעולם נקרא בשם השם. הוא גם היה מהראשונים שהבינו את הכוח של טכנולוגיה, כמשהו שיכול להביא בשורות, מסרים, לכל רחבי העולם. עכשיו, גם מצד אחד רואה את היהודים שמתפזרים בכל העולם, ואומרים, טוב, כמה הם מושפלים, אז הקדוש ברוך הוא שמר עליהם, שאי אפשר לחסל את כולם. יהיה צורר במקום אחד, אז יש תקומה במקום אחר. אבל מה שהוא בעצם אומר, הוא לא היה צריך להגיד, כי כארבע רוחות השמיים פרסתי אתכם, ומה היה צריך להגיד? לארבע רוחות פרסתי אתכם. לאיפה? מה זה כ? אז הוא אומר, לא פחות מאשר, כשם שאי אפשר לעולם ולא רוחות, כך אי אפשר לעולם ולא ישראל. כלומר, העולם חייב את היהודים. יש לנו תפקיד אוניברסלי. העולם זקוק לנו. אז חלק מהעולם חושב שהוא זקוק לנו בשביל להיות הבנקאים שלהם וכל מיני דברים כאלה, אבל מי שמבין באמת, העולם צריך אותנו, כי אנחנו קוראים בשם השם, ומה נותן צידוק לעולם להתקיים? הכרה רק במלכות השם, זה מה שנותן לעולם צידוק להתקיים. יש לנו תפקיד, בעצם הוא אומר לו, אי אפשר לחסל את היהודים, הוא נאמר על זה במילים הכי פשוטות, אתה צריך אותם, כן? אתה שונא אותם וצריך אותם. אז בוא תראה מה קרה, בסדר? אני יודע מה קרה, אוקיי. זה לא, ההמשך לא טוב, אבל אני זוכר אחרי ההתנתקות, ביקשתי עם הרב דני טרופר, שבו לפני יום כיפור, לכם שיחה. אני זוכר את הסוף של השיחה. הוא אמר ככה, הוא אמר, הוא בטוח שאחרי חטא גן עדן, שאדם מבין שבעקבות החטא נכנסה עליו מיתה, שהוא בטח נורא שנא את חווה. שהיא נתנה לו לאכול מאה מהפרי. ואז הוא שומע בעצב תדי בנים, ומה הוא מבין? שהוא צריך אותה, הוא לא יכול בלעדיה. זה ממש הגמרא הזאת, הוא שונא את היהודים, אבל אתה צריך אותה. בואו גם ככה היום, אנחנו צריכים אחד את השני. אז בואו נעשה את זה בלי סינה, כן? אנחנו צריכים אחד את השני. אז מה קורה? מבינים שהיצעה שלו טובה. אומר לו המלך, אמר לי, ועוד קראו לך מלכות הקטיע. כאילו זה גם, זה לא טוב למלכות, שאומרים שככה היא מתנהגת, כן? הוא משכנע אותו. אמר, עכשיו מפה קוראים את השם קטיע גם מזה, אמר לי, מימר שפיר כאמרת, היצעות שלך נהדרות, מי הוא? כל זה זקים למלכה, מי שמנצח את המלך, שזה אתה, המלך לא יכול לסבול שיש מישהו מעליו. עכשיו יש פה ממש סיפור מראה לרבי באנטוניוס, אבל אתם מתחילים להבין. המלך is the wise man לפי הסיפור הזה. יש לו יועצים, אבל היועצים לא יכולים לנצח אותו. אני כמעט אגיד, תפקיד היועצים הוא להתחנף עליו, הוא להגיד לו מה שהוא רוצה לשמוע. כמו נביא שקר. אף פעם לא ראיתי בתנך נביא שקר אחד שאומר לאנשים מה שהם לא רצו לשמוע. תמיד נביא השקר הוא מה שהוא רוצה לשמוע. ונביאי האמת היו אנשים נורא מעצבנים. יודעים, ירמיהו היה איש מעצבן. זכרו אותה לו פה? היה מעצבן. הוא קם ואומר, זה יחרב, אנחנו לא בסדר, אף אחד לא רוצה לשמוע את זה, כן? אני יכול להגיד, משולחנו של רב קהילה, האם התפקיד שלך להתחנף לאנשים, או להגיד לעצבן, אבל כן, להגיד להם בפנים דברים, כן? זה הדין, כי אנשים נעלבים, זה בלגן, בסדר? אבל מישהו צריך להגיד את האמת, כן? קצת שאם אתה יותר מדי אומר את האמת, יזרקו אותך לבור, כן, טוב, שאלה, אוקיי. אני לא אכתוב את זה, בסדר? אני רק אגיד שאני מצליח לעצבן לפעמים, בסדר? אז אני לא יודע אם אני יודע את הגבול, אבל בסדר, בכל מקרה, זה כזה היפוך מרבי. אנטונינוס רוצה את החוכמה של רבי, הוא העבד של רבי, הוא רוצה להיות למרגלותה בעולם הבא, אבל הקטיע בר שלום שיהיה בעולם הבא עם אנטונינוס, הוא היועץ שהרומים ירגו אותו, כי אין דבר כזה יועץ שניצח את המלך. אז מה, אבל מה העונש גם? תראו, צריך לשאול מה הסימבוליות של העונש. שדי ליל כמוניה חלילה. מה זה כמוניה חלילה? אומר רשי, בית מלא אפר. ומה עושים לו? בעצם קוברים אותו מה? חי. זה בעצם מה שעושים לו. לא יודע לגמרי מה הסימבוליות של זה, ולמה? וזה העונש שנגזר עליו. קד הווה נקטין לי ואז לי, בדרך כשהוא הולך לביטוי העונש הזה, אמרי לי, ההוא מטרוניתא, וי לי לאיפה דאז לי ולא מכסה. דיינו, מה היא אומרת? אוי לך, איפה זה ספינה, אז אוי לספינה, שהולכת בלי מכס, מה הכוונה? לא יעבירו אותה, כן? מי שלא עובר במכס, לא יעבירו אותו. עכשיו, מה הסיפור? אתה נהרג כי עזרת ליהודים, אבל אתה לא יהודי. או עם אחרות, אתה ערל. אם אתה ערל, איך תיכנס לגן עדן? בגן עדן לא מכניסים ערלים. אז מה הוא עשה? הוא קטע את עצמו. כל הסיפור מתחיל שרוצים לקטוע את הרגל. הוא אומר למלך, המלכות שלך תהיה קטיעה, ובסוף הוא זה שקוטע. אבל את מה הוא קוטע? את העורלה. נפל על רשד אור לתה, קטע. אמר, יהיבית, מכסית, חלפית ועברית. כן, כמו נתתי את המכס, עכשיו אני יכול לעבור. כן, עכשיו אני יכול להיכנס לעולם הבא. כפי שדו לה, כשזרקו אותו לתוך הבית הזה, המלא אפר, אז אמר, כל נכסי לרבי עקיבא וחברה. פה קראת מדמד צריך לשאול, איך קטיע בר שלום בדיוק חשב על רבי עקיבא וחברה, אבל זה לא מאוד מסובך. רבי עקיבא הוא הדמות בהי הידיעה שמקדש שם שמיים, נכון? ולזה גם בא להגיד שהוא ורבי עקיבא הם במשותף, כן? אבל הוא מוריש לרבי עקיבא וחברה, ויצא רבי עקיבא ועכשיו, גם זה צריך לפענח ודרש, והיה לאהרון ולבניו, מחצה לאהרון ומחצה לבניו, ולמה אחרות, אם אומרים רבי עקיבא וחבריו, אז רבי עקיבא מקבל חצי וכל החברים חצי. יש לכם רעיון, כאילו, לפענח את הדרשה הזאת? עכשיו, אם אתם רוצים רק להעצים את... אוקיי, בואו רק נגמור את הסיפור. יצתה בת קול ואמרה, קטי עבר שלום, מזומן לחיי העולם הבא. בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשנה אחת, שעה אחת יש קונה עולמו בכמה שנים. שזו קריאה שתחזור על עצמה מסכת עבודה זרה. אני למשל, לסיפור רבי אליעזר בן דורדיה, הסיפור מוכר, בדף י"ח, אנחנו נגיע עוד כמה חודשים, אז אותו דבר, כאילו, אני גם אגיד כאילו מה זה עושה במסכת עבודה זרה, כי במסכת עבודה זרה מדברת על יהודים שאיך קונים עולם הבא, חיים שלמים של יהדות, של תורה, מצוות, אבל התברר שיש גם דמויות, שיש מעשים מסוימים על דמויות, שהמעשה שלהם האחרון כאילו הוא סוגר את סיפור החיים שלהם בצורה אחרת לגמרי, כן? והאמת שזה גורם לרבי, כשרבי בוכה, אני חושב שאולי יש לו איזה בכי שמצטער על הדבר הזה. כאילו מצד אחד, באמת הוא דמות מדהימה, קטי עבר שלום, לא? זה דמות מדהימה. מצד שני, לחשוב שאפשר לעשות את זה בזבנג וגמרנו, יש לזה משהו שכאילו לוקח משהו מהעבודה השחורה, היומיומית, הזהות הקבועה. בכמה שנים שאנטונין שימשי לרבי, אדרחה שימשי לרב, כלומר גם רב זכה לאיזה גוי שמשמש אותו, כי שחי ונטינוס, אמר רבי נתפרדה חבילה, כי שחי אדרחן, אמר רב נתפרדה חבילה, רשי אומר, אהבתנו שנקשרה נפש בנפש, בהחלט יש לקחת בחשבון שהנתפרדה חבילה מבין שזה משהו חד פעמי, זה לא משהו שיהפוך לדרך המלך, אולי זה נותן תקווה שזה יכול להיות, כן, אבל עכשיו פה כדאי קצת להשלים מהתוספות כמה דברים. יוחבת סגל שכתבה את כועסו חכמנו הכיר את התוספות, אז התוספות פה בדיבור מתחיל אמר לי, מביאים מדרש מאוד מפורסם, שמה גרם לקשר העמוק בין רבי ואנטונינוס, זה סיפור מהילדות שלהם, זה בא מהבית, האמת בא מאמא של אנטונינוס. אולי מי שידע לשבור את החומות זה אנשים. באמת, אז מה הסיפור? כשנולד רבי, גזרו שלא למול. גם המילה נכנסת פה בסיפור קטי עבר שלום, כן? כאילו לא להיות יהודי. ואביו ואמו מלו. שלח קיסר ואביו לרבי. ואמו לפניו. והחליפתו אמו באנטונינוס, כלומר הייתה המטרונית הרומית, שהסכימה להחליף את הילד שלה ברבי. והוא יערל, כלומר, זה תינוק שלא מעלו אותו. וניקטו עד שהגיעתו לפני קיסר ומצרו ערל ופתרום לשלום. ואמר אותו אגמון, אני ראיתי שמעלו את זה לקדוש ברוך הוא עושה להם ניסים בכל עת וביטלו הגזירה. עכשיו זה נשמע כמעט כמו הסיפור של ביחנין הבר חמה, נכון? יש ניסים, כן? ואמרים לנו בירושלמי שלסוף למד אנטונינוס תורה ונתגייר ומל עצמו. אז פה גם תוספות יודעים לספר שהוא מל את עצמו והוא התגייר, בניגוד מוחלט הסיפור בבבלי, שהוא נשאר גוי, נכון? כאילו בסיפור ה... עכשיו, למה את התוספות חוזרים לזה, וויילה לאילפה, מה הם שואלים? אם קטי עבר שלום היה צריך למול את עצמו כדי להיכנס לגן עדן, למה אנטונינוס לא היה צריך, כן? ואם תאמר, אורין הפרט לאנטונינוס, אך אגב לעזר ולא מייחסה, יש תאמר שגם הוא נימוד, גרסים את בירושה, ואומר אנטונינוס לרבי, את מאכילני מגלוויתן לעתיד לבוא, אמר לי, אין, אמר לי, מניהם האופיס כאלה, את מאכילני, ומגלוויתן את מאכילני, אמר לי, מה העביד לך? דקתי עם כל הרי, תאמר, לוויתן אני אוכל, אבל פסח אני לא יכול לאכול, אמר לו, אתה ערן? אז הוא מעל את עצמו, כן? אוקיי, יש פה מסורות שונות, כאילו, אני מרגיש שהמסורת הבבלית דווקא רוצה להשאיר את אנטונינוס גוי, ככה אני מרגיש. לא יודע מה הסיבה, אבל הם רוצים, זה גוי. הוא עורך את העבדים שלו, הוא צריך את רבי. הסיפור של הירושלמי הוא סיפור אחר, שהגוי יכול להיות אחד מאיתנו. אני רק אגיד שאם הגוי יכול להיות אחד מאיתנו, זה עומד יצא מהמשחק, מה הכוונה? זה לא משפיע על יחסי יהודים גויים. אבל אם גוי יכול להיות כזה, זאת אמירה אחרת לגמרי. בכל מקרה, בואו נמשיך בעוד סיפור, אוקיי, אומרת הגמרא. אונקלוס ברפלונימוס, גם זה מופיע בקוסו חכמנו, היגייר. אונקלוס שהיה רומי, לפי הסיפורים האחרים, הוא אחיין של אדריאנוס, מתגייר. שדר קיסר גונדה דרומאיה בטראי, או הקיסר שולח גדוד של חיילים רומים לעצור אותו. משכינו בקראי, הוא התחיל לדבר כל מיני דברים עם הגדוד, ומה הוא עשה לגדוד הזה? כל הגדוד יגייר. ברור שיש פה חלק מהאופטימיות שהגויים בסוף יכירו. עכשיו, יכול להיות שבכל השרשרת של הסיפורים האלה, אנטונינוס ורבי, וגם הסיפור הזה על אונקלוס, יש הד ותופעה שמאוד ידועה מהעולם הרומי במאה הראשונה לספירה, והשנייה, וזה שהייתה תנועת גיור המונית. זה דבר קצת פלא, שבזמן שהיהדות סובלת בכדור מכה מהאימפריה הרומי, דווקא באותה מאה, יש התעוררות של עניין בדת ישראל, זה קשור בדבר מאוד פשוט, שהרומים התחילו לסלוד מהתרבות הפגנית. הרומים היו מאוד עובדי אלילים, אבל הייתה קבוצה בתוכם שהתחילה להתקרב בתפיסה מונותואיסטית, והקבוצה הזאת היא קבוצה שקודם כל ההשראה למונותאיזם בא מהיהדות, זה מתקרבים, אבל היה שם אז מושג שחבל שהוא לא קיים היום, איננו בכנות. אני זוכר את מורי ואבי, אבא מיטל מחפש את המושג הזה, הוא לא יודע היסטוריה כל כך, אבל הוא לא ידע שזה היה קיים, אבל הוא חיפש אותו, התחיל עליה מרוסיה. הוא לא דיבר על אלה שלא יהודים, הוא דיבר על אלו שברוסיה זוהו כיהודים ונרדפו על יהדותם, הם לא יהודים על פי ההלכה. זה לא התופעה של גויים שהצטרפו לעלייה, כן? הוא כאילו מצד אחד אמר, הם לא יהודים, אבל יהודי, מי שנרדף על יהדות, אני לא יכול להיות אדיש אליו, כן? ומה שכאילו מאוד ידוע, שהייתה שם תופעה שלא התגיירו גיור מלא, לא קיבלו עצמם יהדות, כמו שהם קיבלו עצמם להפסיק לעבוד עבודה זרה. עכשיו יש דמות כזאת בתנך, שזה נאמן. הוא לא מתגייר, אבל נאמן הוא מפסיק לעבוד עבודה זרה, ולקבוצה הזאת היו קוראים יראי השם, כלומר, אפשר לעזוב את האלילות בלי להפוך ליהודי. כאילו, יש מצב ביניים, אנחנו מכירים, אתה או יהודי, אורתודוקסי כמובן, או גוי. אבל האם יש מצב ביניים? עכשיו, כנראה זה הביטוי יראי השם. יראי השם זה לא מי שעובד את השם מאהבה, יהודי אמור לעבוד את השם מאהבה. אבל יראי השם זה מי שמפחד, אז הוא לא עושה עבירות, הוא לא מתקרב, כן? עכשיו, יש פה הדים שלמים לסיפור הזה. מי שכנראה כתב את הפירות של הסיפור הזה, זה מי שהבטיח להם דת שהיא גם לא אלילית, אבל היא גם לא דורשת יותר מדי, וזה בדיוק מתאים לקבוצה. הכתרת את זה הנצרות, כן? אנחנו מנסים להבין מה נותן לנצרות כוח לצמוח ולפרוח. מאיזו קט קטנה, סוטה, נרדפת במאה הראשונה, זה כי הרעיונות שלה היו רעיונות שהתאימו, נכנסו טוב ללבבות באותה תקופה, כן? אם ייקח זמן, אני אקרא להרומית להתנצל, כן? זה הגיע רק במאה הרביעית, אבל, כן? מצוין, כן? ברית מילה זה דבר שחרפן את הרומים. היו שני דברים ששיגעו אותם ביהודים. יודעים מה השניים האלה? זה שתי מצוות, שבת ומילה. שיגע אותם. המילה נחשבה כפגיעה בגוף. היה אידיאל גוף יפה אצל הרומים. ומי שמה זה סירוס, וזה פגיעה בגוף, וזה שיגע אותם. ושבת זה עצלנות לשמה. כאילו, מה זה? אתה לא עובד? כאילו, מה זה? כאילו, מי שרוצה לראות את הדברים, מנחם שטרן, השם יקום דמו, פרסם ספר שנקרא Jews and Judaism, Greek and Latin authors and Jews and Judaism. ויש שם מלא דברי סתנה על יהודים שהם עצלנים ושהם מסרסים את עצמם. וכשאתה רואים גם המילה נמצאת פה כסיפור. אתה נימון, לא נימון, אני אומר אתה, אתה בפנים, בחוץ, כן? בכל מקרה, בוא נגמור את הסיפור, בסדר? עוד דקה. הוא שולח עוד גדול, הדר שדר גונדה דרומה יחרינה בתראי. אמרנו, לא תן רולי ולא מידי. טוב, לא לדבר איתו, כי הוא יודע לשכנע. כי אבו שקלו ואז לו, אמר לו, אי מה לכו מילטה. הוא דיבר עליהם. מה הוא שאל אותם? מפיורה נקת נורה כמה פיפיורה, שנשמע כמו כמובן כמו מי? הפיפיור, נכון? פיפיורה לדוקסה, דוקסה לאגמונה, אגמונה לקומה. קומה מן הקת נורה מקמאית, שבמילים אחרות, בהיררכיית התפקידים אצל הרומים, כל מישהו עם תפקיד יותר נמוך נושא את האור בשביל זה שדרגה מעליו. מי שבדרגה הכי גבוהה, מה סמל סטטוס של קיסר, הולך לידיים נקיות. אז אמרה לי לא, מישהו פעם ראה דבר כזה שהקיסר יעשה משהו למישהו. אמר לו, הקדוש ברוך הוא נקט נור הקמי ישראל, דכתיב השם הולך לפניהם יומם, יגייר כולו. טוב, עכשיו גדוד שלישי, הדר שדר גונדה אחרינה בטרי, אמר לו, תשתו מידי ועדיי, הוא לא רק לא לפנות אליו, גם לא לענות לו כשהוא מדבר. כי נקת אלי, ואז להיחז המזוזתה, דמנחה פיתחה, אותי ויד יעלה, זה המקור התלמודי היחיד והכי ברור, לשים יד על מזוזה כשנכנסים ויוצאים מהחדר. ואמר לו, הוא לא התעניין אם הם רוצים לשמוע או לא, הוא תענה באומה, נאום, ואמר לו, מי היי? אמרו לי, אימא לן, עכשיו יש גרסה שכתוב, אחיך, אמר לי, עמי כמה חייך, רואים את בצד? אבל יש גרסה שהם ראו אותו מחייך, והם ידעו לאיפה הם לוקחים אותו, ראיתם קודם לאיפה הרומים לוקחים בן אדם, כן? זרוק אותו בבית מלא אפר, כן? אז הם ידעו לאיפה הוא הולך, אמרו, אתה צוחק, כאילו, אתה טיפש, אז הוא ניצל את ההזדמנות שהם לא התאפקו, אז הוא, מה הוא אמר להם? אמר לו, מנהגו של עולם, מלך בשר ודם יושב מבפנים ועבדיו משמרים אותו מבחוץ, ואילו הקדוש ברוך הוא עבדיו מבפנים והוא משמרה מבחוץ, שנאמר השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. את הגמרא הזאת לא לגלות לרמב״ם, כי הגמרא הזאת היא ביטוי מובהק של תפיסה, שמה תפקיד המזוזה? שמירה, נכון? היא גיור. תו לא שדר בתרי. ואומר השם לה שני גויים אבטנך, אמר רבי יהודה אמר רב, אל תקרא גויים אלא גאים, זה כתוב באמת בכתיב כזה, קרי בכתיב. זה אנטונינוס ורבי, שלא פסקו מעל שולחנם, לא חזרת ולא קישוט ולא צנון, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. מה זה הרבותא שיש לך צנון בבית? אז יש אומרים שהרבותא היא שזה היה גם לא בעונה, גם בימות החמה ובימות הגשמים. תוספות אומרים שהרבותא הוא שהיה להם כל כך הרבה אוכל אחר, הצנון הוא מעין מתאבן. אז לא שיש צנון, אלא מי שיש לו צנון יש לו את כל האחר, כן? דמה אומר, צנון מחתך אוכל, חזרת מהפך מאכל, קישוט מרחיב מעין. שדמרה, ואתן הדבר רבי שמוע, למה נקרא שמן קישויים לשקשין וגופו של אדם, כמו הרבות? מה הרבות? לקשי, אבא רברי, אבא זוטרי, היה לו את הזן הנכון. בסדר? ברור שיש פה שפה של סמלים, שנזמין אתכם לפענח אותם. בפעם הבאה אפשר, אם יש לכם רעיונות, איך לפענח את שפת הסמלים של הקישוט והצנון והחזרת, נשמח לשמוע. עד אז נאחל גמר חתימה טובה ושנה טובה לכולנו, שיהיה לנו שנת לימוד פוריה. אמן.